ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף צדי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו: הלוקח הרבה תפילין ממי שאינו מומחה, כיצד בודקים אותם? הגמרא: אמר רב חיסדא אמר רב, הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, בודק שתיים של יד ואחת של ראש, או שתיים של ראש ואחת של יד. רש"י כותב: הלוקח תפילין הרבה יחד ולחזור למוכן, ולוקחן ממי שאינו מומחה. אז הגמרא אומרת יש לבדוק שתיים של יד ואחת של ראש. אומר רש"י, בודק שתיים של יד ואחת של ראש, וכיוון דהוחזק בשלוש, הווי מומחה, ולוקח השאר בלא בדיקה. כידוע, שיעור חזקה נקבע על ידי שלוש פעמים, וזה דבר שיש לו השלכות בהרבה הרבה תחומים. יש דעה אחרת, דעתו של רבי, שחזקה נקבע אחרי פעמיים. אנחנו חוזרים לגמרא, נתייחס למשולש. בשוליים תחת הכותרת מבנה המשולשים שאנחנו נראה בשורות הבאות, קושיות על רב חיסדא ועל התשובות שנותנים עבורו. הגמרא שואלת, מה נפשך? איך שתסתכל על מה שאמרנו, היא מחד גברא כזבין, אם מדובר ברכישה מאדם אחד, לבדוק או שלוש של יד או שלוש של ראש. אי מתרי תלתה גברי זבין, אם אתה רוכש משניים שלוש אנשים, כל אחד וחד לבעי בדיקה. הגמרא עונה, לעולם מחד גברא זבין, ובעינן דמתמחי בשל יד ובשל ראש. ברש"י, מה נפשך, מהי דעתך? אי קים לך דגברא דמזבין תפילין טובה מחד גברא זבין להוא, אם מדובר באדם שקונה הרבה תפילין מאדם אחד, והי מוכר נמי מחד גברא קנינו, ואותו מוכר גם קנה מאדם אחד, לבדוק שלוש בשל יד או שלוש בשל ראש, ותסקי לי בהכי להתחזק בכולו, ושזה יהיה מספיק. והתשובה שהגמרא אמרה, שלעולם הוא כן רוכש מאדם אחד, אבל צריכים לקבוע המומחיות בשל שני התפילין, דהיינו של יד ובשל ראש. שואלת הגמרא, איני, האם זה מדויק? והתני רבה בר שמואל, בתפילין בודק שלוש של יד ושל ראש. מי לאו, או שלוש של יד או שלוש של ראש. לא, שלוש מהן של יד, מהן של ראש. והתני רב כהנה, בתפילין בודק שתיים של יד ושל ראש, לא מוזכר פה שלוש, מוזכר פה רק שתיים. הגמונה, המני, המקור שרב כהנה הביא, רבי היא. זה לפי שיטת רבי, רבי יהודה הנשיא, תאמר בתרי זמני הווי חזקה. אחרי פעמיים בלבד נקבע חזקה. הגמרא שואלת, אי רבי אימא סיפה? אם זה לפי רבי, מה שרב כהנא ציטט, נמשיך בקריאת הסיפה. כתוב, וכן בצוות השני, וכן בצוות השלישי. רשי כותב וכן בצוות השני אם יהיו לו צוותים הרבה ובכל צוות ערימה של תפילין ובכל צוות תפילין הרבה כעשר כדאיתי דהכי כמר בדק בצוות הראשון שני תפילין הוחזק כל אותו צוות. אני קורא עוד פעם ביתר דיוק. כעשר כדאיתי דהכי כמר בדק הראשון שני תפילין הוחזק כל אותו צוות, וכן בשני הוחזק גם הוא, וכן בשלישי, וכיוון דהוחזק בשלושה צוותים כשרים הוחזקו כל הצוותים ואין צריך עוד לבדוק כלום. ממשיך הגמרא ואי רבי, אם כמו שתירצת מקודם שהמקור הוא של רבי שלישי מאיתלי, האם לרבי יש צורך לבדוק שלישי? הגמונה מודה רבי בצוותים. רבי מודה כשמדבר בערימות של תפילין דמיטרי תלתה גברי זווין, ואז המציאות הוא שהוא קונה מספר רב של אנשים שונים. ואמרנו ליעל שאם מדובר בקנייה מטרי תלת הגברי אז כל אחד ואחד צריך בדיקה. אז הגמרא שואלת אי הכי, אם מדובר ברכישה ממספר אנשים אפילו רביעי נמי ואפילו חמישי נמי, גם הצוות הרביעי גם הצוות החמישי, וזה לא מוזכר. הגמרא עונה אין הכי נמי, אתה צודק, כך היה צריך להיות. והיידי קטני שלישי להפוקי מחזקי, מה שכתוב במקור צוות השלישי זה להוציא כביכול את רבי משיטתו שבדרך כלל חזקה בשניים. אז כאן רבי מודה מאחר שמדובר ברכישה ממספר אנשים צריכים לבדוק יותר, והשלישי הוא רק דוגמה, ולעולם אפילו רביעי וחמישי נמי. כותב רשי, להפוקי מחזקי להשמין עדיף אגב דבי אלמה תרי אבו חזקה, למרות שבדרך כלל לפי רבי בשניים נקבע חזקה, בצוותים לליל רבי חזקה מדתני שלישי. בחידוש פה כשמדבר בצוותים של תפילין אז אין החזקה של שניים, וזה אנחנו יודעים מזה שכתוב שלישי וגלי בי, והוא הדין לכולם. לפני שנתקדם בגמרא אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא פירוש ענייני המשנה. אחד, מהי צוותים וכריכות, הביטויים האלו ראינו במשנה. שתיים, מתי מחשיך עליהם ומתי מכניסן זוג זוג, גם לזה התייחס המשנה. שלוש, יישוב סתירה בעניין זמן הסכנה, א' או מחסן, מחסה את התפילין שהוא מצא שמה בשדה, או מוליכן פחות פחות מ-400 שלא משאיר אותם שם, מכניס אותם לעיר, אבל בצורה כזאת שבכל פעם שהוא צועד, הוא צועד כל פעם פחות מ-400 כדי לא לעבור על איסור 400 ברשות הרבים. הגמרא, מצן צוותים או כריכות וכולי, מהי צוותים ומהי כריכות? אמר רב יהודה מרב, הן הן צוותים, הן הן כריכות, שניהם כמעט אותו דבר. צוותים זוזי זוזי, בצוותים שאתה מצאת ערימה שמתואר כצוותים, מדובר ברימה של תפילין של יד ושל ראש זוג זוג קשורים יחד. כריכות זה כריכה נטובה שהרבה קשורים יחד ולאו דווקא זוג זוג, אבל הרבה קשורים יחד. מחשיך עליהן ומביאן. המשנה אמרה שמצאת תפילין בשדה, צפתים או כריכות, אז אתה ממתין שם עד צאת השבת ואז מביא אותם. שאלה, ומאי, למה דווקא כך? לאילין הוא תכניס אותם לעיר זוג זוג, וזה כבר ראינו שאפשר ללבוש את התפילין, תפילין של יד, תפילין של ראש, ויכנס ככה לעיר בשבת. אמר רב יצחק ברידר רב יהודה, לדידי מפרשה לי מיני דאבא. רב יצחק אומר שרב יהודה אביו הסביר לו, כל שאילו מכניסן זוג זוג וחלות קודם שקיעת החמה, מכניסן זוג זוג. אם יש אפשרות לבוש אותם ככה זוג זוג של יד ושל ראש ולסיים לפני צאת השבת, אז ככה תעשה. ואילו אם יש או מעט זמן או כל כך הרבה שלא תסיים את ההכנסה על ידי לבישה, אתה לא תסיים את זה לפני צאת השבת, כלומר שבכל מקרה תצטרך להמתין שם, או תצטרך להמשיך את ההכנסה במוצאי שבת, מחשיך עליהן ומביאן. כפי שאמרנו, בלב הכי אתה תצטרך להישאר שם, אז לכן אל תכניס כלום בשבת. אומר רשי, ואילו שאינם קלות, אתה לא גומר קודם שקיעת החמה, דהיה והוא צריך לטרוח ולחסוב משתחשך, מחשיך עכשיו עליהם ויתלם יחד. ממשיך הגמרא, הוא בסכנה מחסן והולך. בשעת סכנה אין להתעסק בהכנסת התפילין, אלא אתה מחסה אותם וזהו. שורת הגמרא והתניא, אבל יש כאן ברייתא שאומרת אחרת, ובסכנה מוליכן פחות מ-400. זה לא מחסן, אלא אתה עוסק בהכנסת התפילין. אמר רב, לא קשה, אין סתירה בין מה שראינו במשנה מחסן, בין מה שראינו פה בברייתא מוליכן פחות מ-400, בסכנת נוכרי, בסכנת ליסטין. רש"י כאן מפרש משהו מפרש. אנחנו ממליצים לעבור לעמוד ב' ברש"י, בשורה ראשונה, בשורות הקצרות למעלה, יש לנו כוכבית, לשון אחר ועיקר, וכך כותב רש"י, נקרא ביחד, לשון אחר ועיקר ולא לשבש הספרים, מעיטין, זה שם כתוב מחסן, בסכנת עובדי גלילים שגזרו גזירה שלא יניחו תפילין, והי הוא בסכנה מחסן והולך לו, אקולה מתניתין קאי, והכי כמר, הוא בסכנה שאם ימצאו בידו או ישמע למלכות יהרג, בין מעט בין סבטים מחסן בתליתו, שלא יתלו כל כך בביזיון ומניחם שם והולך, ולא יזיזן משם שמה ירגישו בו ויתחייב למחות. וברייתא, ששם ראינו שבסכנה מוליכן פחות מ-400, בליסטין עובדי גלילים, כלומר לא המלכות אלא סתם גויים שהם ליסטין, והסיפה קאי דקטני מחשיך עליהן ומביאן, ובסכנת ליסטים שהוא ירא להחשיך שם, מוליכן פחות מ-400. זה הברייתא. ולא יניחם שם, שלא יזלזלו הליסטים בהם וינהגו בהם מנהג ביזיון. ובמאי וקימנה למתניתין, ש המשנה כותבת מחסן והולך לו, בסכנת עובדי גלילים שלא יתחייב למחות. אימה סיפה. זה מה שאנחנו נראה בגמרא בהמשך. ובסיפה כתוב, רבי שמעון אומר, נותנן לחברו וחבר לחברו, וכל שכן דאבשה מילתא וישמע למלכות, יותר משאם מכניסם זוג זוג, והיא או מחשיך עליהם לכולם. וזה עיקר. בדלו גרסינן ברשא, כל שכן דאבשה מילתא דשבת, כדי גרסינן בסיפה. מכלל דהי אבשה דמילתא, לאו הזלזולה דשבת קפיד, אלא הסכנת נפשות קפיד. אנחנו נחזור לגמרא, וכעת נמשיך כאן בראש צדי זין עמוד ב', אמר לי אביי, במאי וקימתה למעיטין, במה העמדנו את המשנה שכתוב שם שמחסן, בסכנת עובדי גלילים. והסברנו דרך הרש"י, סכנת עובדי גלילים, גזירת המלכות. אימה סיפה, רבי שמעון אומר, נותנן לחברו וחברו לחברו. אם תעשה כך, כל שכן דאבשה מילתא, זה עושה עוד יותר רעש. אז איך אתה מסביר שהרישה מדובר בסכנת מלכות, איך זה יסתדר עם דברי רבי שמעון? ההפך, מה שרבי שמעון מציע זה עוד יותר גרוע. הגמרא עונה, חיסורי מחסרה והכי קטני. רק נגיד שבתשובה זו הגמרא משלבת הברייתא עם המשנה. במה דבר אמורים? שמחסן בסכנת עובדי גלילים. ולפי מה שראינו בלשנה חינא ברש"י, הכוונה סכנת המלכות. אבל בסכנת ליסטים מוליכן פחות פחות מארבע אמות. ועל זה קאי רבי שמעון שאמר נותנן לחברו וחברו לחברו. שוב פעם, כשמדובר בסכנת ליסטים, סתם שודדים שיבזו את התפילין. רבי שמעון אומר נותנן לחברו וכולי. בשיניים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנקם רבי שמעון איך לטפל בתפילין הנמצאות כשקיים חשש סכנה. אז ראינו התנקמה אומר שהוא מוליך אותם פחות פחות 400, ורבי שמעון אומר נותנן לחברו וחברו לחברו. במאי כמפליגי, התנקמה שמע פחות פחות מ-400, ורבי שמעון שמע נותנן לחברו וכו'. מור סובר, התנקמה סובר, פחות מ-400 עדיף. דאי אמרת נותנן לחברו וחברו לחברו, אבשה מילתא דשבת. זה יגרום יותר זלזול. אבשה מילתא באופן מילולי, הכוונה עושה הרבה רעש, אבל הכוונה כאן שזה יגרום יותר זלזול בשבת. ומור סובר נותן לחברו עדיף, תהי אמרת מוליכן פחות מ-400, זימנין דלאב עדתי, לפעמים אדם לא שם מבלב, ועתי לתוינו 400 ברשות הרבים. כאילו ההבדל בין פחות מ-400 ו-400, ו-400 זה כבר איסור גמור, אפשר לטעות, ולכן רבי שמעון אומר עדיף רק למסור את זה לחברו שעומד על ידך, ולא להתחיל ללכת בעצמך פחות פחות מ-400. המשנה אמרה וכן בנו, כוונה תינוק שנמצא בשדה, ואיך לטפל בו כדי להכניס אותו לעיר. הגמרא שואלת, בנו מי באי, אתה מה עושה תינוק בשדה? תשובה, דבי מנשה תנה, בישיבתו של מנשה לימדו בשילדתו אמו בשדה. קרה שאם התינוק ילדה אותו בשדה, ומי אפילו הן מאה, מה שאמרנו, איך מצילים את הילד, על ידי זה שאתה מעביר את הילד מאדם לאדם ומימנו לעוד אדם, מה משמעות הביטוי אפילו הן מאה? דיאף אגב, זה קש ילי ידע, למרות שהטלטול של הילד כך מיד ליד הוא קשה לתינוק, לא הדבר הכי בריא לו, אפילו הכי, המסירה מיד ליד עדיף מי שיוליך אותו, את הילד, שהאדם שמצא אותו יוליך אותו לבדו פחות מארבע עמוד. רב יהודה אומר, נותן אדם חבית, וההמשך הוא לחברו, וחברו לחברו, אפילו חוץ לתחום. אמרו לו, לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה. לפי רבי יהודה, משמע שאין בעיה של תחום, של הוצאת החבית מעבר לתחום. ושואל את הגמרא, ולית רבי יהודה הד אתנן, האם רבי יהודה לא מקבל מה שמובא במשנה במסכת ביצה, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים. אז אם מצאת החבית לא יכול לצאת מעבר לתחום של הבעלים שלו, אז מה זה שהוא אומר ואפילו חוץ לתחום? בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה אתם רואים פס כפול ומשולש. אנחנו בשורות הבאות נראה ארבע שלבים להסביר דעת רב יהודה דמתיר שיגיע אפילו מחוץ לתחום, שהחבית יגיע בהעברתו אפילו מחוץ לתחום. אמר, חזרה לגמרא, אמר ריש לקיש, משום לוי סבא, הכה, כאן במשנה, במאי עסקינן, במערן מחבית לחבית, הוא שופך את התחולה מחבית לחבית, ורב יהודה לתמי, וההתר של רב יהודה הוא רב יהודה לשיטתו, תאמר, מים אין בהם ממש. תתנן, רב יהודה פותר במים, בפני שאין בהם ממש. אז אם מסתכלים על התחולה, הנוזלים לא צריכים להתחשב בהם מבחינת תחום. אנחנו נסתכל ברש"י, אין בהם ממש לקנות שביתה אצל בעליהם הראשונים, וכל אדם מותר להוליכן כרגליו. פותר במים, הציטוט שראינו הוא ציטוט חלקי, מה הרקע לדבר. אז רש"י מביא, פותר במים. פלוקתאי הוא מחלוקת של רבי יהודה וחכמים בפרק בתרא דביצה, פרק אחרון של מסכת ביצה, ושם מובא האישה ששאלה מחברתה תבלין לקטירה ומים ומלח לעיסתה, הרי הן התבשיל או העיסה כרגלי שתיהן, אין העיסה הולכת אלא מקום ששתיהן מותרות ללך שם. ואם עירבה, כאן מדובר על שתי הנשים, ואם עירבה זו לצפון וזו לדרון, אם כל אחת הניחה עירוב תחומים לכיוונים הפוכים, אין עיסה זזה ממקומה, העיסה יצטרך להישאר במקום שלו. אם מדובר בעיר, היא לא יכולה לזוז מן אותו עיר, לפי שאין לזו של צפון אפילו עמה אחת בדרום. אם היא הניחה את העירוב תחומים שלה לכיוון צפון, אז היא לא יכול לצעוד אפילו עמה אחת בכיוון דרום. והני מילי, כשנתנו עירובן לסוף 2000, שאותה אישה שהניחה את העירוב לכיוון צפון, היא הניחה אותו 2000 עמה מגבול העיר, אז זה אומר שיש לה 4000 לכיוון צפון ולא עמה אחת לדרום. ואותה אישה שהניחה את עירובה בדרום באותם מרחקים, היא לא יכול ליצור אפילו עמה אחת לצפון.
רב יהודה פותר במים שאין בעלת המים אוסרת על בעלת הקמח כלום. חזרה לגמרא, ומאי לא תהלך זו? רש"י מסביר את הקושיה הזאת. ומאי לא תהלך זו? רבי יהודה נמי בחבית, לא כאמר יכולה חבית להלך יותר מרגלי הבעלים. דה וקמינן מתניתין במערן מחבית לחבית. אז מה פירוש הביטוי לא תהלך זו שאמרו החכמים בעניין החבית? אני חוזר, הביטוי הזה לא תהלך זו, זו תגובת חכמים לדברי רבי יהודה. והמילה זו, לא תהלך זו, משמע על החבית. אבל רבי יהודה עצמו גם כן אמר שהחבית לא יוצאת מן התחום. רבי יהודה, כפי שהסברנו, מדבר על שפיכת המים מחבית לחבית, לא על החבית. אז הגמרא מסבירה, לא יהלך מה שבזו, דהיינו המים שבתוך החבית, יותר מרגלי הבעלים. דהיינו, החכמים חולקים על הקביעה של רבי יהודה שמים אין בהם ממש, והם סוברים שלמים יש בהם ממש, ואנחנו מדברים בעניין תחום, שיש לו תחום. הגמרא מקשה, ונשים לב שהקושיה הבאה תופסת שש שורות, לכן סימנו אצל הגמרא כקושיה ארוכה. אמר דשמית לי לרב יהודה, מה שרב יהודה אמר שמים אין בהם ממש, ואנחנו קראנו את הרשי שסיפק לנו את הרקע שמדובר באישה שמכינה עיסה, אז אחת לאחת יש לה את הקמח והשנייה יש לה את המים, ועל זה רבי יהודה אמר שמים אין בהם ממש. אז הגמרא שואלת, כל מה שרבי יהודה אומר שמים אין בהם ממש, היכה דבליען בעיסה, בזמן שהמים הם לא עומדים בנפרד, אלא הם בלועים בעיסה שהכינה. היכה דאיתנהו בעיניו, אבל כשמים הם בעין, מי שמת לי? האם רבי יהודה אמר גם כן אין בהם ממש? השתה בכדירה, כשמדובר בהכנת רוטב. אמר רבי יהודה לא בטלי, המים לא בטלים. בעיניי הוא בטלי, מה פתאום שאם הם כמו במקרה שלנו, כל הדיון שבמשנה שמדובר בתחולת החבית, היינו הנוזלים שבתוך החבית, מה, הם כן יתבטלו? דתניא, רבי יהודה אומר, מים ומלח בטלים בעיסה, ואין בטלים בקטירה מפני רוטבה, בגלל הרוטב. הרוטב הוא גם כן נוזלי, אומר רש"י לקראת שורות, בסוף שורות הקצרות, מפני רוטבה, שניכר, ואם השאילה מים לקדירתה, אם אישה אחת השאילה מים לשנייה להכין איזושהי תפשיל שיש בו רוטב, הרי היא כרגלי שתיהן. גם רבי יהודה מודה, אומר כך. אז אנחנו עדיין לא הסברנו את שיטת רבי יהודה במשנה, שאפשר אפילו להביא את המים מחוץ לתחום. אלא אמר רבא, זה לפי הרשש שאנחנו גורסים עם ה', אלא אמר רבא, הכה בחבית שקנתה שביתה ומים שלא קנו שביתה עסקינן. החבית היא קנתה שביתה, דהיינו היא תהיה מוגבלת לתחום שלה, אבל המים מדובר כאלו שלא קנו שביתה. דבטלה חבית לגבי מים. מה זה מים שלא קנו שביתה? אז רש"י אומר בשורה הראשונה מתחת לגמרא, שנתמלאו היום ממעיין הנובע או מן הנהר, דתניא נהרות המושכים ומעיינות הנובעים, הרי הן כרגלי כל אדם, הן לא כפי המקום שמצאת אותם, אלא כפי מי, התחום שלהם נקבעו כפי כל אדם ש, שמשך את המים, ששאב את המים האלו. ממשיך רש"י, דבטלה חבית, החבית, דווקא הכלי שמכיל את המים, הוא בטל למים, לגביו, בפני שהיא תפילה להן. החבית נחשב תפיל למים. ורבנן פליגי, למימר, דלא תלך זו, דלא בטלה לגביו. המים לא, החבית לא מתבטא למים. אנחנו עכשיו חוזרים לגמרא, כדתנן, כל מה שרבא אומר לנו הוא מבוסס על המקור התנאי הבא, המוציא החי במיטה, מי שמוציא מיטה שעליו שוכב אדם חי ומוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת, פטור אף על המיטה, בפני שהמיטה תפילה לא, היא תפילה לבן אדם, וכשמדבר באדם חי, יש כלל שחי נושא את עצמו. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אלא נתקדם בגמרא. המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי, פטור אף על הכלי, בפני שהכלי תפה לו. אז כאן אנחנו רואים את מה שרבא הזכיר, ש... הכלי, החבית, בטל למים, והמים האלו לא קנו שביטה, ועל זה אמר רבי יהודה את דברו. מטיב רב יוסף, רבי יהודה אומר בשיירה, נותן אדם חבית לחברו וחבר לחברו, ויש לדייק בשיירה, אין, במצב של שיירה, רש"י אומר שחנתה בפיקה שאנוסים הן שאין להם מים, שרי להו רבנן דטיבטל, שבמקרה כזה אז הרבנן אומרים שהחבית מתבטל למים. אז זה בשיירה. ממשיך הגמרא שלא בשיירה לא, אז איך נסביר את משנתנו? אלא אמר רב יוסף כי תנא נמי במעיטין בשיירה תנן, כל הדין של רבי יהודה במשנה מדובר בשיירה, ולכן אפשר, כפי שרבי יהודה אומר במשנה, נותן אדם חבית לחברו וחבר לחבר אפילו חוץ לתחום. אביי, ממשיך הגמרא, אביי אמר בשיירה, אם מדובר בנסיבות כאלו, אפילו חבית שקנתה שביטה ומים שקנו שביטה. אז רבי מקין שאם מדובר בשיירה אפשר להקל גם בנסיבות כאלו שהחבית קנתה שביטה ומים שקנו שביטה, דהיינו מים שנמצאים שם שלב דווקא שאבו אותה מן הנהר או מן המעיין. שלא בשיירה, אם מדובר ב נסיבות אחרות שלא מדובר בשיירה, חבית שקנתה שביטה ומים שלא קנו שביטה. ונראה לומר שאם מדובר שלא בשיירה, אז גם אם החבית קנתה שביטה אפשר להעביר אותו מעבר לתחום, אם מדובר במים שלא קנו שביטה, כמו שראינו מקודם ברש"י, מים שנשאבו ממעיין או מנהר. רב אשי אמר, הכה בחבית דהפקר עסקינן, ומים דהפקר עסקינן. כאן במשנה אנחנו מדברים על כאלו דברים, חבית ומים של הפקר, ומן אמרו לו, מי זה שהגיב לרבי יהודה? רבי יוחנן בן נורי, החכמים שככה הופיעו כחכמים, אמרו לו, זה בעצם שיטת רבי יוחנן בן נורי, תאמר חפצי הפקר קונים שביטה. ורבי יהודה חולק על זה. ומאי לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים, מאיזה בעלים? מאחר שאתה מעמיד את המשנה בהפקר, אין בעלים. אז התשובה, ההסבר הוא, לא יהלכו אלו, מה שהחכמים, או הרב יוחנן נוי אומר לרב יהודה, זה שלא יהלכו אלו, החבית והמים של הפקר, יותר מכלים שיש להם בעלים. נכון, אלו של הפקר, אבל לפי רב יוחנן נוי, הדין שלהם הוא כמו דין של כלים שיש להם בעלים, וזה ההסבר לאזכור של בעלים במשנה. הגענו למשנה חדשה, ומיד אנחנו ממליצים, כמו שהמלצנו כבר מתחילת המסכת, להצטייד בספר ציורים, ואנחנו בשיעורים שלנו המלצנו על הספר פירוש חי. וכאן לפתוח ציור מספר 11, ותקף גם ציור מספר 12. המשנה שאנחנו עומדים להתחיל מדבר על קריאה בספר. נציין שהספר שמוזכר במשנה הוא ספר בגליל, גליל, כמו ספר תורה, כמו מגילת אסתר, לא ספר כרוך כמו שאנחנו רגילים בהם. אומר המשנה, היה קורא בספר על האסקופה, ונתגלגל הספר מידו, גוללו אצלו. רש"י כותב, גוללו אצלו, הועיל וראשו אחד בידו. ובגמרא מפרש לה, יש הרבה פרטים שהמשנה לא אומרת אותם, אנחנו נמתין לגמרא, אפשר אפילו לדלג לשנייה. בתחילת הגמרא, שתי שורות מסוף העמוד, הגמרא שואלת, היי איסקופה היחידמי. האם האיסקופה מדובר ברשות היחיד? מה עובר למטה בפני אותו איסקופה? האם מדובר שם ברשות הרבים? נמתין לגמרא להבהרת העניינים. בינתיים אנחנו רואים שאותו ספר, אותו מגילה או ספר תורה התגלגל מטה מהאסקופה, והבן אדם עדיין מחזיק בקצה אחד בידו. אז המשנה אומר, גוללו אצלו. היה קורא בראש הגג, ציור מספר 12, ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים, גוללו אצלו. מי שהגיע לעשרה טפחים, כלומר הקצה שהתגלגל ממנו הוא בתוך עשרה טפחים מהרצפה, הופכו על הכתב. בינתיים ראיתם ציורים 12 א', 12 ב', עכשיו 12 ג'. רב יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלוא מחט, גוללו אצלו. וכעת 12 ד', רבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו, שאין לך דבר משום שבות, שבות זה איסור דרבנן, עומד בפני כתבי הקודש. אומר רש"י, משום שבות כגון זו, שלא נפל מידו, שרי אחז בראשו אחד. ואין, אז מה ש... מה מדובר פה? מה שאתה מחזיר גוללו אצלו? ואין כאן אלא משום גזירה, דומה נפל כולי מידי, ואתי לתויי. אם אנחנו נטיל פה הגבלות, הוא יהיה משום גזירה, אותו מקרה אחר, שהכל נפל מידו, ואז החשש הוא שהאדם יביא את זה למטה מהרחוב, ויכניס אותו לבית, שזה באמת איסור חמור. אבל כעת מדובר באיסור בעיה, נקרא לזה, בעיה שהוא מדרבנן, אין כאן בזה שהוא מגלגל את זה חזרה אליו, מאחר שהוא מחזיק את הקצה השני. אומר רש"י, כל איסור דרבנן הווי שבות. אז מאחר שמדובר במצב שאינו איסור דאורייתא, מקסימום אפשר לדבר על איסור דרבנן, אבל מאחר שמדובר בכתבי הקודש, הרבן לא הטילו את האיסור שלהם במצב כזה. לכן, גם אם הוא נח הקצה שהתגלגל בארץ, גודלו אצלו לפי רבי שמעון. המשנה ברשא דיברה על מי שקרא ספר על אסקופה והתגלגל מידו. היי אסקופה היכי דמי. וכאן אנחנו רואים מעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המעוינים מבליטים שלושה הסברים על הסקופה דמטניטין, ולמה מותר לגוללו אצלו. אומר הגמרא, היי אסקופה היכי דמי, אי למה אסקופה רשות היחיד, וכמה, כלומר לפניה, עוברת רשות הרבים. ולא גזרינן דילמה נפיל ויעתי לתויה. ולא גוזרין, שמה לאסור לגלול בחזרה, ולא גוזרין שמה, אם אנחנו נתיר את זה, אז יכול להיות מצב שהכל ייפול מידו ויבוא להכניס אותו. ואם הוא יעשה כך, כשאחר שהכל יתגלגל והוא לא אוחז בקצה, ויכניס את הספר מרשות הרבים לרשות היחיד, זה איסור דורייתא. אבל אם אתה מסביר את המשנה ככה, אז אתה אומר שלא גוזרים, לא חוששים מפני זה, ומתירים אותו כשהקצה אחוז בידו לגלול אותו, בזמן שהקצה השני מונח ברשות הרבים, אתה מגלגל אותו חזרה לרשות היחיד. ממשיך הגמרא בדף צדי ח', מני, מי התנה שלא היה גוזר? תשובה, רבי שמעון היא, מה שראינו בסוף המשנה, די אמר כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש. אומר רשי בשורה הראשונה, רבי שמעון היא די אמר, לא גזרו שבות, שבות איסור דרבנן בכתבי הקודש. תהי רבי יהודה, אם היית רוצה להעמיד את המשנה, את הרשע לפי רבי יהודה, אמר, אם מסולק מן הארץ מלא החור דלא נח, הוא דגוללו אצלו, דלקה למגזר מידי. במצב שהוא מסולק מן הארץ, אז אין מה לגזור דלא דמי לנפילה כלל. אבל הוא נח כל דהור, אם אפילו קצת מהקצה שהתגלגל מונח, אפילו מעט, אסור, אפילו רבי יהודה, אסור לגלול חזרה בגזרינן, איגודו בידו. אנחנו אוסרים, גם אם נאגד, אם הוא אחוז הקצה בידו, עתו, היכה דנפל כולי. אז הרשע, אם אתה מסביר שמדובר בסקופה רשות היחיד, ומה שעובר בפניו רשות הרבים, ובכל זאת מותר לגלול אותו חזרה, זה מסתדר עם גישתו של רבי שמעון, ולא עם גישתו של רבי יהודה. חזרה לגמרא, אימה סיפה. אז נמשיך בקריאת המשנה אחרי שהרשע דיברה על הקריאה לאסקופה. המשך המשנה אומר, רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלוא מחט, אלא מלוא החוט, גוללו אצלו. הקטע שמצוטט פה בגמרא זה אחרי שהמשנה עברה לדבר שהיה קורא בראש הגג, ואז ראינו בהמשך שיטת רבי יהודה, וכעת נמשיך בגמרא. רבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמה, אפילו מהקצה שהתגלגל מונח בארץ עצמה, גוללו אצלו. מבחינת מבנה, אם אתה אומר שפתיחת המשנה הוא רבי שמעון, אז איזו מבנה יש לנו? רשע וספר רבי שמעון מציאתה רבי יהודה? הייתכן? זה מבנה לא הכי חלק ומקובל. האם כך נאמר כאן שהרשע אמרנו, המני אמרנו רבי שמעון היא, והספר שם מופיע רבי שמעון, האם ככה המבנה של המשנה? אמר רבי יהודה, אין, נכון, רשע וסיפה, רבי שמעון מציאתה, רבי יהודה. אז עד כאן יש לנו את הגישה הראשונה להסביר הרשע של המשנה, שהוא לפי שיטת רבי שמעון מדובר, לפי זה הסקופה רשות היחיד ועובר לפניו רשות הרבי. רבא אמר גישה אחרת, הכה באסקופה הנדרסת עסקינן, זה באמת רשות היחיד כמו שראינו מקודם, אבל היא אסקופה שהרבה עוברים שמה, אז עדיין רשות היחיד, ומשום ביזיון כתבי הקודש שרו רבנן, דהיינו אפילו רבי יהודה יתיר לגלול. רשי הנדרסת, עולה מסקופה רשות היחיד היא, אבל נדרסת דרגל הרבים עוברת דרך לה, ובמקום דדריסת רגלי בני אדם עומדים, איקה ביזיון כבי הקודש. ולהכי שהיו עד גוללו אצלו, זה לא דמיה לקורא בגג. הגרישה של המשנה מדובר במקרה מאוד מסוים, מקום שהרבים עוברים שם, שוב אני משמש בלשון רבים כי זה מה שראינו ראינו מקודם, אבל רשי עצמו השתמש במילה רבים בשורה שנייה בשורות הקצרות, אבל נדרסת דרגל הרבים, אבל לא להתבלבל, האסקופה הוא רשות היחיד, רק שהרבה אנשים עוברים שם, זה לא הופך אותו להיות רשות הרבים. ובנסיבות כאלה הוא לא דומה להמשך המשנה שדיבר על גג, דהתם לקה ביזיון כולי היום, משום אחי, היכה דנח גזר רבי יהודה, אבל במקרה של אסקופה דרבים, שנדרסת על ידי רבים, מודה, דכיוון דאוגדו בידו, ושבות בעלמא הוא, גם אם נח, לא גזרינן. אנחנו, מה שאנחנו לומדים מרבא, שבניגוד להסבר הראשון, ההסבר הראשון שהובא בגמרא, התחיל בסוף עמוד הקודם למטה, שדובר על רשות איסקופה, רשות היחיד רגיל, לא נדרסה, ולפי הגישה הזאת העמדנו את המשנה כמו רבי שמעון, הרשע של המשנה, לפי רבא הרשע של המשנה יכול להסתדר גם עם רבי יהודה, ואגב אין את הבעייתיות של רשע וסיפה רבי שמעון ומציאת רבי יהודה, כי לפי ההסבר הזה הרשע גם כן יכול להסתדר עם רבי יהודה בנוסף לרבי שמעון. ממשיך הגמרא עם קושיה שסימנו כקושיה אורכה חמש שורות. איתיבי אביי, תוך 400 גוללו אצלו, חוץ לארבע הופכו על הכתב. והברייתא הזאת שהביא אביי, אומר רשי, הקורא על אסקופה קאי, והיא אמרת באסקופה הנדרסת עסקינן. מה אומר הגמרא? מה לי תוך 400, מה לי חוץ ל400, למה לחלק? אז מזה ולמה על מה מתבסס הקושיה הזאת? אומר רשי, מה לי חוץ ל4 הכול השבותי דאוגדו בידו, כל המצב הוא בתחום דרבנן, איסור דרבנן, כי דובר שאוגדו בידו הוא עדיין מחזיק בקצה הקרוב אצלו. ומה לי מעביר 400 ברשות הרבים, מה לי מכניס מרשות הרבים לסקופה, רשות היחיד, הלא קשרת לה אלא משום דאוגדו בידו, ויש כאן משום ביזיון, וכי היכי דשרת להכניס, וכמו שהיתרת להכניס מרשות הרבים לסקופה, זה במשל תוך 400, אבל בכל זאת אתה מכניס 100 רשות הרבים לרשות אחרים, החינם יתלן למשרי להעביר 400 רשות הרבים, גם אם יתגלגל חוץ ל-400, גם כאן אין סיבה שלא להתיר. אלא, ממשיך הגמרא, אלא אמר הבאי, הכה באסקופה קרמלית עסקינה, רשות רבים עוברת לפניה. אומר רש"י, אסקופה קרמלית, המידות של המקום היא רחבה 4, ואין גובה 10. וחוצלה רשות רבים, ולפנים הימנה רשות היחיד. מבחינת ציורים, אם מסתכלים בציור מספר 11, בפירוש חי, הגובה מצויר כ10 טפחים. לפי מה שאביי מדבר כעת, לפי רש"י, אם ננמיך את הגובה מפחות מ10 טפחים, אז יש לנו פה אסקופה קרמלית. דהיינו, הרוחב לפחות, הרוחב הוא 4x4 טפחים, גובה פחות מ10 טפחים. אתם רואים שמלפניו קיים רשות רבים, עוברים דרך אסקופה שהוא קרמלית, ונכנסים לאותו מבנה שהוא רשות היחיד. עכשיו, ממשיך הגמרא ואומרת, אם על זה מדובר, יש מקום לחלק בין תוך 400, דאי נפי ומייטי לי, אם הכל ייפול ממנו ויכניס אותו, לא עתי לידי חיוב חטאת, אין כאן איסור דורייטה, אם מדובר בכך שהוא יכניס אותו מרשות היחיד, יעלה את זה לקרמלית ויכניס אותו לתוך הבית, מאחר שמדובר בתוך 400, אין כאן בעיה של 400 ברשות רבים, ומבחינת הכנסה מרשות לרשות, אז הוא מכניס אותו מרשות רבים לאסקופה, לקרמלית. נכון, אחר כך הוא מכניס אותו לבית, אבל זה לא, זה בשלב הזה לא מהווה בעיה, שרו לרבנן. בזמן שהוא עדיין מוחזק בידו, אז הוא יכול לגלגל את הספר אליו. חוץ ל-400, אבל אם, נכון, עדיין אחוז בידו, אבל הקצה השני יצא מעבר ל-400, דאי מי תילי, אם במקרה שנפל כולו מידו ויכניס אותו בנסיבות כאלו, עתי לידי חיוב חטאת, דהיינו ה-400 האלו, זה לבד מחייב חטאת, אז לא שאו לרבנן בזמן שאפילו מוחזק בידו. כי במקרה הזה שחוץ ל-400 יש אפשרות להגיע לאיסור דורייטה. הגמרא שואלת, וכאן קושיה שמסומן כקושיה ארוכה, 5 שורות. אי הכי, תוך 400 נמי נגזר דילמה מעיל מרשות הרבים ורשות היחיד. נכון, דרך האסקופה לרשות היחיד. אז גם בתוך 400 יש מקום להחמיר. רש"י כותב, נמי נגזר לרבי יהודה דגזר שבות אף בכתבי הקודש, נגזר דילמה נפל כולי מידו ועזיר ושקל לי ברשות הרבים ומייתי לי ברגליו בתוך הבית דרך האסקופה, וכמה היום מרשות הרבים לרשות היחיד. גם אם מדובר, אני חוזר עוד פעם, גם אם מדובר בתוך 400 ברשות הרבים, עדיין קיים אפשרות להגיע לאיסור דורייטה, דהיינו מרשות הרבים לתוך הבית ברשות היחיד. נכון, דרך האסקופה, אבל בכל זאת לכאורה יש כאן איסור דורייטה ברקע. אנחנו חוזרים לגמרא, וכי תימא, אולי תגידו שזה לא מדויק להגיד שאנחנו בצילו של איסור דורייתא. למה? כיוון דמפסקת קרמלית, מאחר שזה לא הכנסה מרשות הרבים ישירות לרשות היחיד, אלא דרך הקרמלית שהיא מפסיקה בין רשות הרבים לרשות היחיד, ואולי תגידו בגלל שמפסקת קרמלית לת לאנפה, שזה אומר שאין ממה לחשוש, זה לא נכון. והאמר רבה, סיור מספר 13, המעביר חפץ מתחילת ארבע, כלומר מדובר פה באיסור ארבע אמות ברשות רבים, אדם עוקר ממצב של הנחה, הוא מגביה, הוא עוקר חפץ מתחילת ארבע אמות לסוף ארבע. אני קורא עוד פעם, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, כוונה שהוא יניח אותו כעבור ארבע אמות והעבירו דרך עליו, כפי שאתם יכולים לראות בציור, שהוא הגביע את החפץ למעלה, למעלה מראשו, הכוונה למעלה מ10 טפחים. המידה הזאת של למעלה מ10 טפחים הוא מתנתק מרשות הרבים, אוויר רשות הרבים תופס עד 10 טפחים, וכאן הוא הגביע חפץ והעבירו דרך עליו, כפי שאתם רואים בציור. זה לא משנה, חייב, למרות שבאמצע המלאכה היה נקרא זה מקום שמפסיק, זה לא פותר אותו. אז גם כאן הוא יעקור את, אם הכל ייפול מידו, נכון, תוך 400 מהסקופה, הוא יעקור אותו, הוא יגביא אותו מרשות הרבים חזרה לבית, דרך הסקופה, זה כמו שתיארנו אותו דרך עליו, זה לא פותר. הגמרה עונה, יש כאן שתי תשובות. הכה ומה יסקינן, עכשיו ציור מספר 15, באסקופה ארוכה. דאגהכי ואחי מדקר, רש"י כותב בסקופה ארוכה שיש לה משך גדול ברוחבה מרשות רבים עד תוך הבית, יש הרבה שטח. דאי נמי נפקולי, גם אם נפקולי מידו, גם אם הכל ייפול מידו, לא עתי לידי חיוב חטאת. למה? דאגהכי עד שהוא מגיע לבית, מאחר שהוא דורך הרבה זמן יחסית על האסקופה שהוא קרמלי, נזכר ועומד לפוש, והוא יעמוד לא לשנייה ולפוש לנוח על האסקופה, והדר מאיילה, ואז מהאסקופה הוא ימשיך לתוך הבית. ולכן במצב כזה אין ממה לחשוש מפני איסור דורייתא. ויבית, אם לעולם בסקופה, ממשיך הגמרא עם תשובה שנייה, לעולם בסקופה שינה ארוכה, וסתם כתבי הקודש עיוני מעיין בהוא ומנח להוא. אומר רש"י, וסתם כתבי הקודש עיוני מעיין בהוא, כי מתי באסקופה, כשהוא יגיע מחזרה לאסקופה, נכון, הכל יתגלגל מידו, הוא יגביע את זה מרשות רבים לאסקופה, אבל כשהוא מגיע לאסקופה הוא יעיין בכתפי הקודש, והרי עומד בקרמלי, ואז זה שהוא נמשיך אחר כך לבית, לרשות היחיד, זה נקרא מקרמלי שהוא רשות רבנן לרשות היחיד. ובתיאור הזה לא עבר על איסור דורייתא. הגמרא שואלת, גם אם אתה תסביר כך שכתפי הקודש יוני מעיין בהו, ולחוש דילמה מעיין בהו ברשות רבים, ועיין הוא בהדיה ישירות לרשות היחיד דרך אותו אסקופה, אבל אין כאן עמידה או עצירה על האסקופה, העיון יהיה ברשות הרבים, והוא ייקח את אחרי עיונו בו מרשות הרבים דרך הסקופה בלי עצירה לרשות היחיד. והנה יש כאן איסור דורייתא. הגמרא עונה, המני, המשנה שלנו, בן עזאי היא לפי, הוא לפי בן עזאי, דאמר, מהלך כעומד דמי. אז גם במקרה כזה, שהוא יהיה ברשות רבים, והוא הולך איתו חזרה לרשות היחיד דרך הסקופה, והוא לא עצר, אבל הליכה לפי בן עזאי נחשב כעומד. ולכן אין מימה, אין כאן איזושהי איסור דורייתא בזמן שהוא עדיין אחוז בידו. כך אומר רש"י, מלך תומי דמי הלקח לקה למגזר מידי, דאי נפיל כולי, גם אם הכל נופל מידו, הוא מעיל לי ומכניס אותו חזרה, כיוון דדריס על הסקופה, מאחר שהוא הולך דורס על הסקופה, הרי הוא כעומד בקרמלית, ואין כאן חיוב חטאת. ולכן, אם אחוז בידו, והוא תוך ארבע אמות, אין איסור דורייתא שעומד ברקע. שאלה, ודילמה זריק להוא מזרק, אולי הוא לא יחזיר אותו מרשות הרבים דרך הליכה, אלא הוא יעיף את כתפי הקודש האלו חזרה לבית, כלומר הוא לא, הוא לא הולך על האסקופה, ואם הוא באמת יעשה כך, דאמר רבי יוחנן מודה רבי בן עזאי בזורק, בן עזאי שהיה מקיב בעניין הליכה, הוא מודה להחמיר בעניין זורק. דהיינו, אם אדם עומד ברשות רבים וזורק את הפריט חזרה לרשות אחיד, אמנם זה אף מעל הקרמלית, זה לא פותר. אז למה לא לחשוש מפני זה? אמר רבה חבר רבה, זאת אומרת, אין מזרקים כתפי הקודש. זה מציאות שאין ממה לחשוש. אדם, אנשים לא זורקים כתפי הקודש. אז מה ייתן? אז הוא ילך, אבל לפי בן עזאי מהלך כעומד דמי, ואין כאן חשש איסור דורייתא. ולכן אם אחוז בידו, אפשר לגלול אותו חזרה, וכפי הברייתא, אם מדובר בתוך ארבע אמות. עד כאן שיעורנו להיום.